10 שנים נפטרת יוסף דיקשטיין, מאותו בנו. שתי הסתכלויות על יום השנה. יש הסתכלות אחת של חז"ל, שזה יום שמתענים בו, ונפגע כיום שמת בו אביו, זאת אומרת שהיה נהוג שהיו מתענים ביום השנה. וכנראה בתורת הסוד זה מתחיל. מסתכלים על היום הזה כיום הדהילולה. בתורת הסוד זה היה בשם לא חי, אבל אחר כך זה התפתח והתרחב אצל מהנוהגים במנהגי החסידים, להסתכל על היום הזה כיום הדהילולה. והאמת היא שיש בזה כמובן שני פנים. צד אחד, הצד הרשת החיסרון, של כל המסובבים, והצד השני זה צד העילוי של הנפטרים. וכאן אנחנו מדברים על קדושים שנהרגו בקידוש השם, ושמדרגתם הם עומדים במחיצה גבוהה ביותר, שהם למעלה ימינה. וכמובן שכל שנה ושנה יש עילוי לראשונה. ויש בזה בחינה באמת של יום הדיון. אין כל ספק, הקושי שהיה לנו בידיים, במשפחה, נשארו ילדים, צעירים, קטנים, אבל ההשגחה האלוקית אומרת שכך צריך להיות ושצריך להוציא מזה כנראה דברים יותר גדולים, ובסופו של דבר האיסורים שהקדוש ברוך הוא מייסר אותנו זה כדי לרומם אותנו, לזכך אותנו ולענות אותנו. פה יש ריבוי של תלמידי חכמים, ואני לא יודע אם דבריי יהיו חידושים גדולים. אבל דברי תורה תמיד טוב להגיד ולחזור עליהם. אני רציתי לעסוק, קשור לענייני הפרשה שלמדנו ופרשה עתידה. הרמב"ן בספר המצוות אומר שתי מצוות הראשונות ששכח כביכול הרמב״ם למנות אותם בספר המצוות. המצווה הראשונה, שנמנענו שלא ישכח אחד ממנו אמונת האלוקות. כלומר, יש מצווה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארצך ומצאת האמונה, מצוות עשה, אומר הרמב״ם שיש גם מצוות לא תעשה, שלא נשכח. מלבד המצווה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שזה איסור לעבוד עבודה זרה, אז גם יש איסור לכפור, לא לעבוד עבודה זרה, אבל לשכוח, לשכוח את האמונה. אומר הרמב״ם, יש מצוות עשה, כתובה בפרשת השבוע, פרשת ואתחנה, שנמנענו שישכח אחד ממנו אמונת האלוקות. ועניין המניעה הזאת מסביר הרמב״ן שנצטווינו מצווה ראשונה בקבלת מלכות שמיים, כלומר שנאמין שיש אלוה פועל כל הנמצאות, מוציאן מאין מוחלט אל היש שהם עליו ואל היש שיחפוץ בו בכל זמן מן הזמנים, והוא שמר יתברך להתעלה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בבית עבדים. שהיא מצווה באמונה, כמו שכתב הרב, זה קוראים את הרמב"ם. וביארנו אנחנו אותו בראייה מדבריהם. ציוון אותנו בזאת האמונה, שהיא יסוד התורה, וכפה לנו מניעה בכפירה ממנו, שהוא ביטול כל אמת. והוא אמרו, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, אשר הוציא לך מארץ מצרים מבית עבדים. יוצא בזה שלא נשכח עיקר האלוקות ונכפור או נסתפק בו, לומר שאין אלוה בשלם קדמון בעצמו או קדמון בסיבה ועילה, ולא ישתנה ומתן ראיה במצווה ובעניין, במצווה תעשה ובעניין ולא תעשה, הנזכרים יציאת מצרים, שיציאת מצרים מהווה ראייה שקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הראייה, האותות והמופתים שהיו במצרים, שאנחנו ראינו שנעשו דברים שיש מאין, שהשתנה שינוי סדרי הטבעים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יהיה שולט על הטבע, ומזה ראייה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. זה אומר הרמב"ן. זאת אומרת, הרמב"ן רוצה להוסיף שיש עשה ולא תעשה במצוות הפרי השמר, ככה לא רק מצוות עשה, אלא גם מצוות לא תעשה, לא לשכוח. אני חשבתי בלבי מה הצורך, אמנם יש לנו כמה מקומות שהתורה כתבה עשה ולא תעשה במצווה, אבל בכל זאת צריך להסביר, אם אפשר להסביר, צריכים למצוא את ההסבר, למה יש צורך גם ללא תעשה. לכאורה, הלשון של הלא תעשה, ישמר לך פן תשכח את השם מכיפה שרוצריך מארץ מצרים מבית עבדים. ישמר, זאת אומרת, תעשה איזו פעולה של שמירה. בדרך כלל לא תעשה זה לא לעשות פעולה בקום ועשה. אבל לא לשכוח, צריך לעשות פעולה חיובית כדי לא לשכוח. ישמר לך פן תשכח את השם מכיפה שרוצריך. הכל ישמר פן מילה. זה לא תעשה, אבל לא תעשה, כאן הלא תעשה מחייב אותנו לעשות פעולה חיובית. אולי הרמב"ן רצה לומר, להוסיף בזה, כלומר המשמעות העמוקה של זה, זה שמצוות עשה של האמונה היא לא רק מצווה שצריכה להיות עם שרות אדם הנאמין, אדם שנאמין, אלא שאדם יחיה בתודעה כל הזמן ושל מציב בשם. כמו שמפרשים בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בתחילת יסודי התורה, לידה שיש אלוה, הוא בוחר במילה לידה לא להאמין, אלא לידה. בספר המצוות הוא כותב להאמין, בספר יסודי התורה, ליד החזקה הוא כותב לידה. זאת אומרת, לידה הוא שיש דבר אמונה עם תחושה חיה וקיימת כל הזמן שאדם מרגיש את המציאות האלוקית ונוכחת כביכול לפניו, והוא חי כל הזמן את המציאות הזאת, וכמובן שכל חייו פועלים בהתאם לעובדה הזאת שיש לבנו של עולם, בורא עולם, שעורר הכל, שמדריך, וכל חייו מכוונים בעצם להיות עובד השם. אז המצווה הזאת, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, היא בעצם מצווה כל הזמן לחיות את המציאות הזאת. זאת מצווה שבלב, לא מברכים על עשה ועל לא תעשה שבלב, אבל זה מהחובה הבסיסית כמובן. המצווה השנייה, שאומר הרמב״ם, זה שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני, ולא נסיר אותו מדעתנו, אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים, והוא המרור, תעלה ישם לך ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופניסו מלבבך כל ימי חייך, ודתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בדור. זאת אומרת, זכירת מעמד הסולם. זה מצוות לא תעשה, שוב פעם. ישם לך שם. כלומר, צריך לעשות פעולות שהם שמירה שלא נשכח את מעמד הר סיני. והמצוות עשה, מצוות לא תעשה הזאת, היא מצוות תמידית. זאת אומרת, שצריך כאילו אדם לחיות כל הזמן עם זיכרון שהיה מעמד הר סיני, ולא רק זיכרון שהיה, זיכרון של מעמד הר סיני, אלא זיכרון איך היה מעמד הר סיני. כל אש הגדולה, ענן, מרפל, וכל שופר חזק מאוד, כלומר את העוצמה ההופעתית האלוקית שהיא עומדת לנגד עינינו, ואנחנו כל הזמן חיים את התחושה הזאת, ריבונו של עולם נותן לנו את התורה. וכל מימון התורה ממילא הוא מתחבר אל המקור, התורה האלוקית שניתנה לנו בהר סיני. כל זה הרמב"ן כאן מסביר בהרחבה, שכמובן מעמד הר סיני צריך לסגירה שלו, כדי לדעת שהיה לנו כאילו פגישה ישירה עם ריבונו של עולם, לא דרך נביא, אלא ישיר, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, שמענו את קולו מדבר אלינו, ולא על ידי נביא. וזה כמובן נותן את הביטחון המלא והמוחלט, שאין שינוי מהתורה, זה לא שמענו מפי נביא שעשה אותות ומופתים, ואחר כך גם נביא אחר, וגם עושה אותות ומופתים, ואז זה ספק לאיזה נביא נסמוך, הוא אומר אחרת מהנביא הראשון. אלא פה דבר השם דיבר אלינו, דבר השם אימת את מסירת התורה לבני משה רבינו, וגם בך ימינו לעולם, ומפי ריבונו של עולם שמענו שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. ישראל, כשעמדו במעמד הר סיני, לא יכלו לקרוא, להמשיך לשמוע את דבר השם. הם אמרו למשה, דבר אתה עמנו וישמע, ואל לדבר עם אלוקים, פחדו בינינו. והזוהר אומר, שאם ישראל היו שומעים את דבר השם, ולא היו עומדים, לא היו נרתעים מיראה, במובן מיראה אמיתית, אלא היו נשארים לשמוע את דבר השם מפי השם כביכול ישר, האמונה הייתה נתקעת בתוכם, והתורה חודרת לתוכם באופן כל כך מוחלט שלא היה שום שינוי, זאת אומרת שתמיד היו זוכרים את התורה והעוצמה של האמונה הייתה נשארת תמיד קבועה בהם לתמיד. אומר הזוהר, הם אמרו קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו ואת תדבר אליהם. הלשון ואת, שואל הזוהר, מה זה ואת? למה הוא לא ואתה? ולמה הכוונה של משה רבינו, אתה תדבר אלינו בלשון רכה, בלשון של נקבה. כי אין ישראל יכולים לעמוד בתוקף הדברים העליונים הנשמעים מפי השם. ומשה הגיב על זה ואמר, החלשתם את כוחי ואת כוחה של כנסת ישראל. כאילו לא התרחקתם והייתם שומעים את הדברים מפי השם, כמו בתחילה, היה עולם מתקיים לתמיד, ולא היה חורבן, ואתם הייתם קיימים לדורי דור, כמו שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שבלכת העגל, אז היו חיים לעולם, הייתה מתבטלת המיטה מן העולם, וגם הגלות. כלומר, בעצם בלכת העגל, אז הגאולה שלמה הייתה במתן תורה. כך אומרים חז"ל, כך אומר הזוהר. שהרי בשעה ראשונה פרחה נשמתם, חז"ל אומרים, שהם שמעו את דבר השם, ובכל דיבור, דיבור ודיבור, פרחה נשמתם, והקדוש ברוך הוא החיה אותם בטל של עתיד לבוא, ורצה להכניסם למעלה העליונה, שבה היו חיים לעולם, והם לא רצו, לא יכלו. בשביל כך נחלש כוחו של משה רבינו וכוחה של כנסת ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם לא רוצים מעלה גדולה זו, לכן אמור להם שוב ולכן לא עליכם. כלומר, למדרגה שלכם הנמוכה שבחרתם לעצמכם. ואף ישראל, אומר הזוהר, בכל זאת, ואף שישראל נמנעו לשמוע את דבר השם מפיו כביכול. כיוון שישראל לא עשו זאת אלא מפני היראה העליונה שהייתה עליהם, אמר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה לבבם זה איתם כל הימים. לראה אותי ולשמוע מצוותי כל הימים. מכאן למדנו, אומר הזוהר, שכל מי שעושה דבר שאינו טוב אף שראו, אם ליבו ורצונו אינו לכוונה רעה, כיוון שלא עשה ברצון, אין עונש עליו, ואפילו יקבל שכר לפי הכוונה הטובה שהייתה לו. זאת אומרת, בעצם ריבונו של עולם כביכול רצה במתן תורה להחזיר את העולם למצב של אדם הראשון לפני החטא. אין מיטה יותר, לא מתים יותר, חיים לעולם. וכמובן חיים לעולם מפני שחיים את האמונה לעולם, מפני שדבר השם נתקע בתוכם באופן כזה שהם מחוברים מדבר השם באופן מוחלט ומלא, וממילא הקיום שלהם קיום לעולם, כי מחוברים מדבר השם באופן כזה חזק, אז חיים לעולם. זה קרה לישראל. אומר הזוהר, עולם משה רבינו נשאר במעלתו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה פה עמוד עמתי. להם ישראל אומר שוב עליכם לא עליכם, אבל אתה, משה רבינו, פה עמוד עמתי עד הגאולה האחרונה. ממשיך הזוהר ואומר, ומזה אחר כך נשתברו היוחות, בגלל הערב רע, ומאותה שעה נפלה כנסת ישראל עד הגאולה האחרונה. ומזה אחר כך, בגלל הערב רע, נכשל משה בחטא הקהל הסלע, וזה גרם שלא נכנסו לארץ ישראל, ואילו היה שלא נכנס משה רבינו לארץ ישראל, ואילו נכנס לארץ ישראל, לא חרבה הארץ. יוצא כך, שבגלל חוסר היכולת של ישראל לשמוע את דבר השם ולקבל אותו ישירות, ואז הדברים היו נתקעים בלבם לעולם, לא היו שוכחים אותם, והיו רואים לקבל את הלוחות הראשונות, ולא היו חוטאים לחטא העגל, והמלוכות הראשונות מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, כמו שהמכתב חרוט על הלוחות ולא רק כתוב על הלוחות. כך זה היה בעצם מתבטא שהחריטה הזאת הייתה נמצאת בתוך עם ישראל, הדבר השם שנחרט בתוך לבבם, ומשה לא היה נכסה בהקלט הסלע, אלא היה מדבר, הסלע היה מוציא את מימיו בשפע, מים רבים, ויש בזה כמובן רמז של החיבור לתורה, לא בקושי, לא במאמץ, אלא מחוברים באופן טבעי. ואז משה היה נכנס לארץ ישראל עם כל ישראל, הייתה ישראל מגלים גאולה שלמה. חזר במקום אחר, אומרים, זה דבר במסכת פרשת זרה, אומרים שלא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא כדי ללמד דרך תשובה. הווה אומר, שאילולא היה הרצון האלוקי ללמד דרך תשובה, ישראל היו מקבלים את הלוחות, לא היו נשארים בחטא העגל, הייתה גאולה שלמה. והעולם היה מגיע לשלמותו. ולא חטאו ישראל, אלא כדי ללמד דרך תשובה. מה, התשובה היא כל כך חשובה? אילולי חטאו, לא היה צריך את התשובה. היו ישראל כבר מגלים גאולה שלמה, והתשובה, לא היו נזקקים, לא היו נזקקים, אפילו תימא שאומר ללמד דרך תשובה חשוב מאוד, אבל זה יותר חשוב אפילו מהחיבור של ישראל המוחלט, אל ריבונו של עולם, חיבור עליון אלוקים. כנראה, כמובן שחז"ל מתכוונים ללמד אותנו שחטא העגל כאילו היה מוכרח מאוד. זה כמו חטא אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון באופן יותר שלם. אלולא חטא אדם הראשון, אז אם היה מי שנשאר בגן עדן, היה עולם בשלמותו כבר מההתחלה, אבל לא זאת המגמה של עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שהוא יהיה שותף מהשלמתו של העולם. ואדם היה מוכרח, כביכול מוכרח לחטוא. אפשר להגיד מה שחז"ל אמרו לנו על לא חטאו ישראל, לא חטא אדם, אלא כדי ללמד דרך תשובה. אדם הראשון, אז מה הקדוש ברוך הוא רצה להראות את המגמה העליונה לאדם הראשון? אל מה צריכים לחתור? אל הגן עדן? אבל זה אתה צריך להיות שותף, ואתה מקבל בחירה חופשית. אתה בן אדם, ובן אדם הוא לא שלם, וכדי להגיע לשיא של השלמות של אדם, הוא צריך הרבה הרבה לעבוד בעצמו, וכיוון שיש לו חופש בחירה, הוא מוכרח להיות גם חסר, והוא חייב להתמודד עם הבחירה, ודרך ירידה ועלייה להגיע בסופו של דבר. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא הראה את אותו, את אותה המדרידה כביכול שמגמתו של העולם במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא דיבר על ישראל והעלה אותם למדרגה אלוקית של מפגש ישיר עם ריבונו של עולם ולמעלה, למטה השיא. אבל ריבונו של עולם רוצה שהמעלה הזאת שישראל אמורים להגיע אליה, הם יהיו שותפים בזה. ולא חטאו ישראל, אלא כדי ללמד דרך תשובה, כדי ללמד, להראות לישראל, אתם רואים את השיא, אבל אתם צריכים לחתור להגיע בעצמכם, בעזרתי, אבל להיות שותפים מלאים בתיקונו של עולם. הרב מרמז על זה בספר האורות, באורות ישראל, אומר הרב שם רעיון שמקורו בקבלה, הוא משתמש במשל של האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא לקח צל את צלע ממנו וממנו ברא את האישה, וחז"ל אומרים במסכת קירובין שבהתחלה נראו אדם וחווה גב אל גב מחוברים זה לזה, והקדוש ברוך הוא הפריד אותם, ניסר, הנסירה של הפרדה. אומר הרב, בהתחלה, אדם וחווה היו מחוברים אחד אל השני. מה יש חיבור יותר גדול מזה שממש דבוקים אחד בשני? אחדות כזאת, היא לא יכולה להיות אחדות יותר גדולה מזאת. אבל זאת אחדות לא מושלמת. זאת לא אחדות של בחירה. זו אחדות מוכרחת. לא הייתה לאדם וחווה אפשרות להיפרד זה מזה. וכשאין אפשרות להיפרד, גם אין אפשרות לרצות להיות ביחד. כי הם מוכרחים להיות ביחד. והקדוש ברוך הוא, והיחד הזה הוא יחד לא מושלם, הוא יחד שלא בא מתוך בחירה וממנו הוא לא מאפשר יצירה, ויצירה והמשכיות. והקדוש ברוך הוא הפריד בין האדם לחווה. ההפרדה הזאת יש בה סיכון עצום. הם נפרדים, ויכול חווה להגיד, לא רוצה להיות ביחד. יכול אדם להגיד, כביכול, הם לא חייבים להיות ביחד. אבל יש סיכון, אבל גם יש סיכון. ואם הם כן ירצו להיות ביחד, אז היחד יהיה מתוך עצמם, מתוך הבחירה החופשית. זה יחד בונה, ויחד מתקן, ויחד שמעלה את החיבור הזה, שהוא חיבור אמיתי מתוך תוכם, לא מבחוץ, לא הכרחי. אומר הרב שכך היה בדורות הראשונים, שהאמונה הייתה מוכרחת, כאילו חיו בטבע של אמונה, שיש בורא עולם, שהוא נמצא, שהוא שולט, שהוא נותן שכר, שהוא נותן עונש, וזה היה הטבע העמוק שתמיד בתוכה. ולאט לאט, ריבונו של עולם כאילו עושה נסירה, מסתתר יותר, וכאילו העולם חי בעצמו, בדיבו, ומתאפשר את האפשרות של לחשוב שתקבל אפשרות של בחירה, שלא מציאות כזאת היא מוחלטת, של טבע כזה שיש פה בעולם, הוא מנהל את כל העולם, ואי אפשר בכלל להתווכח על הנושא הזה, אי אפשר לבחור אחרת, כי זה כך ולא אחרת. והקדוש ברוך הוא הולך ומסתתר, מין נסירה כזאת של מה שהיה בין האדם כביכול וחווה, כך נסירה בין ריבונו של עולם מסתתר ומסתתר ומסתתר, וככל שהוא מסתתר יותר, יותר נוצרת חופש בחירה, ויותר נוצרת האפשרות של שמה ושל כפירה, ושל התחרחקות, אבל מצד שני, יוצרת גם האפשרות של בחירה עצמית, שתבוא מתוך העולם, מתוך ישראל, מתוך הטבע שלהם. הם לא מוכרחים לבחור, הם יכולים לבחור. ואז כשהבחירה באה מתוך תוכם, הדבקות הנימית, האמונית, היא מושלמת, היא אידיאלית. וזה בעצם מה שקורה בדור האחרון, בדורות האחרונים. המסירה הולכת ומתעצמת, והאפשרות של שמד ושל כפירה, של התרחקות, היא נהיית יותר ויותר חזקה. ומצד שני, אבל עבודת השם, היא נהיית יותר עמוקה. כיוון שהיא נהיית מתוך בחירה עצמית, וככל מה שהאפשרויות האחרות הן יותר חזקות ויותר מתקיימות, בעצם עוצמת האמונה למאמינים הולכת ומתעמקת ומתעצמת, והיא בעצם תוביל בסופו של דבר את המהלך שכל העולם כולו יחזור לריבונו של עולם, תורה חוזרת לעמדיה, יש איזה שלב כזה שתורה משתקחת, ושכאילו יש אפשרות לבחור אחרת, ובסופו של דבר תורה חוזרת לעמדיה והעולם חוזר לריבונו של עולם מתוך עצמו. זאת המטרה של הגאולה הגדולה. הוא אומר שההתמודדות של הדורות שלנו, הדורות האחרונים, היא התמודדות לכתחילה, לא למרות כל המצבים האלה של האפשרויות, של רחק וכל הגירויים והמשיכות, ולמרות זה צריך להמשיך לעבוד את השם, לא רק למרות, בגלל כל זה קורה כדי שנעבוד את השם. כלומר, כל הקשיים הללו וההתמודדויות האלה והניסיונות הללו הם בעצם כדי לגלות את עבודת השם בשיג וגלותה, בסיומה. זה ההתמודדות של הדור שלנו. הקדוש ברוך הוא הבא לנו במעמד הר סיני את השיא שלנו, אנחנו צריכים לחתור, אבל זה מוטל עלינו. אני אומר את הדברים האלה, כל הניסיונות האלה, גם הניסיונות האישיים, זה הכל במגמה בעצם להביא לעלייה עוד יותר גדולה. אנחנו כשנמצאים באמצע תהליך לא מבינים את איך זה יביא, איך זה יכול להיות יותר טוב, גם בתהליך הרוחני של הדור שלנו, איך עם כל הקשיים האלה, מזה יתהפך לעת איזה גודל של עבודת השם, אבל זה כך, וכיוונו שלנו מנהל את עולמו, וכל מה שקורה זה הכל בעצם מכוון מלכתחיל. זה בעצם מלמד אותנו הרע ממש בכל הסתכלותו, לראות תמיד את ריבונו שלנו בכל. גם חסידים אומרים, שיוויתי השם לנגדי, שיוויתי השם לנגדי, כשהשם לנגדי, כשמשהו יש נגדי, אני רואה שזה השם בעצם עושה את הדבר הזה. החסידות נמנה שבכל פרט ופרט שאדם פוגש, לחפש לראות את ריבונו של עולם. הרב לימד אותנו שלא רק בפרטים צריכים לחפש את ריבונו של עולם, אלא גם בהופעות הכלליות, במאורעות הכלליים, לראות את זה. על אחת כמה וכמה, לראות את ריבונו של עולם בכל התהליכים, הקלות, הגאולה, הקשיים, ההתמודדויות, הירידות, הנפילות. זה הכל ריבונו של עולם מכוון אותנו, וכשמסתכלים במבט כזה, אז שום מאורע ושום שקפה ושום דרך לא מפחידה, כי יודעים, זה ריבונו של עולם עשה, כדי שאנחנו ניקח מזה עוד איזה לימוד, עוד איזה כוח. שום, כל דבר שבא נגדנו לא מחליש אותנו, אלא בעצם הוא מעודד אותנו, כי אנחנו רואים, הנה, ריבונו של עולם כאן בא ללמד אותנו עוד איזה שהוא לימוד. התולדות אומר, נתן איזה משל, שמלך אחד רצה לבחון את נתיני המלכות שלו, כל הצרכים, האם הם נאמנים לו. המלך הזה היה לו כמה וכמה מלכויות, לא אחת, כמה וכמה מדינות ששלט עליהן, והוא רצה לבחון את הנאמנות שלו. אז הוא קח איזה החטיבה, או קטרץ, מהחטיבות, מהצבא שלו, והוא אמר להם שהם התחפשו כאילו יבואו כאילו הם אויבים לאחת המדינות, להתנפל עליה, ולראות אם אנשי המדינה הם נאמנים למלך, או הם אכפת להם שיבואו מלכות אחרת ותשלוט עליהם. בא הגדוד הזה, המחופש כאויב לאחת המדינות, הם מיד גייסו את כל הצבא, חס וחלילה, צריכים להדוף אותם, לשמור על מלכותו של המלך, ובכל הכוח עטפו. גם למדינה אחרת, גם כן כך נאמרו, מדינה שלישית, כן אמרו, מה יכול להיות שבאים ללחום עם המלך שלנו? הרי המלך שלנו הוא מלך של הרבה הרבה מדינות, חזק מאוד מאוד. האם זה הגיוני שמישהו ינסה ללחם אותו? זה לא מסתבר. אולי המלך בוחן אותנו? אולי הוא רוצה לראות אם... אולי זה סתם מבחן, זה בכלל לא מלחמה אמיתית. הוא רוצה לבחון אותנו, אולי זה... כי זה לחשוב שאויב בא ללחם עם המלך שלנו, זה לא הגיוני. הסתכלו, פנינו, אמרו. ושמח המלך, הם הבינו שבכלל לא שייך ללחום איתו. הוא רוצה בזה לומר, יש כאלה שנלחמים עם היצר רע בכוח. צומות, איסורים, לחם, נגד היצר רע, נגד התאוות וכל הכוחות. ויש כאלה שאומרים, היצר הזה לא שלנו, גם שלח אותו. צריך לקחת אותו ולהשתמש איתו לטובה. לא, אפשר לאכול לשם שמיים, ליהנות לשם שמיים, כי הכל בעצם של ריבונו של עולם. יש דבר שלא יש לו ריבונו של עולם. וההסתכלות הזאת, המבט הזה, אם אדם מסתכל במבט כזה, הוא לא נבהל משום דבר, משום מאורע, משום השקפת עולם חדשה, איזה גירויים חדשים, הכל בעצם זה מבחנים שהקדוש ברוך הוא בוחן אותם. אז מי הנבילתו הוא להיקשר, זה הקדוש ברוך הוא. הוא בעצמו נמצא בכל המקומות האלה. זאת המגמה בעצם של... אנחנו לומדים את הדברים הללו, כמו שאמרתי, החסידות דיברה על זה באופן מאוד מאוד פרטי, כל מאורה שאדם פוגש באופן אישי, לראות בעצם מה אפשר לקחת מזה לעבודת השם. ומרן, הרב לימד אותנו, כמובן מכל פרט ופרט, אבל גם מכל האירועים, ולכן מידת הביטחון, ולכן האפשרות להסתכל על כל הדברים החדשים שמתהווים, לא להיבהל מהם, לא חושב שבאים חס וחלילה לפגוע, אלא הם חלק מהבניין האלוקי שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה ושנלמד מכל דבר ודבר איך לקחת ולהפוך אותו לטובה, לא ללחם איתו, אלא לעלות מעליו ולהכניס אותו בפנים ולעבוד כך את השם. טוב, אני בזה מסיים. אני מברך את כל בני המשפחה בעזרת השם. קחו מזה מהמציאות הזאת שאתם, הקדוש ברוך הוא גלגל, כוחות גדולים, תצליחו, תמשיכו, תזכו תמיד רק ימי שמחה וברכה, לא אוכל ממשלה.